רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. מוצרי בשר,
זה ביטון.
אחריות,
זה ביטון.
אמינות,
זה ביטון.
שירות,
זה ביטון.
איכות,
זה ביטון.
ביטון הקצב שלי, לוי אשכול 38, כפר סבא. טלפון להזמנות
09-765-1993.
זה ביטון.
הקצב שלי, המקום כשר.
יפו סיפור העיר, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6.
כל יום בשעות הצהרה.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אלת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להאזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.
דוידוף הובלות, מתמחים בכל סוגי ההובלות, מפריט בודד ועד דירות ומשרדים, תוך ליווי הלקוח עם שימת דגש על יחס אישי, אמינות, אחריות ועמידה בזמנים. דוידוף הובלות, 053-276-5799, 053-276-5799. דוידוף הובלות.
של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, כמו כל יום חמישי, רגע, אתה לא עולה עכשיו, אתה, כמו כל יום חמישי אחרי גדי לוויתן, התוכנית המדהימה שלו, ששכחתי לשנייה את שמה, אבל...
לא, אופייני לך.
כן, לא, אני פשוט, כן. מגשימי החלומות.
עוד שנייה שבת, ואתה כבר
באווירת סוף. ואני כבר באווירת סוף שבוע, כן. לא, מגשימי החלומות, אנחנו תמיד אחריו. והיום אנחנו פה באולפן עם ריקו ורשה על הקו. מה קורה, ריקו?
תעלה אותו.
ריקו?
כן, שומע.
או, עכשיו שומעים, מה המצב?
וואלה, בסדר גמור, נשמע מעייני מה קורה, מה חדש.
בסדר, הכל טוב. כן, אז דרור איתנו באולפן, הגיע בזמן.
דרור, איזה יופי.
לא, לך היום אנחנו ויתרנו.
דרך אגב, היה צריך להיות פה עוד מישהו לידי היום.
כן.
אל תגלה.
טוב.
אל תגלה, אבל אני איתכם על הקו. שעה שלמה היה שינוי במסלול לצערי.
לא נורא.
כמו שאתם יודעים, כמו התכתבויות שלנו מתמול בערב, אבל אני... אנחנו פה שעה.
נפלא, ריקו.
אנחנו...
אז רגע, אז קודם כל בוא נברך, יש לנו...
שרת? לא, שר, נכון? מה יש לנו?
יש לנו...
ממשלה חדשה.
לא, בירך
לך ממשלה. יש לנו ממשלה חדשה, שדיברנו עליה. יש לנו שר חדש שכבר הספיק להיות בוועידה, בוועידת נדלן, בכנס נדלן, ולדבר על הנדלן. יש לנו אולי סגן שר חדש, אם הוא יקבל את ההצעה, מרם.
רגע, מי זה שר, השר שלנו של הבינוי והשיכון?
אלקין.
אלקין, אוקיי, אוקיי, כן, סליחה.
אלקין.
אבל חלק מהסמכויות נמצאות גם אצל שרת הפנים.
נכון. נכון.
למה, דרך אגב, למה עשו, למה יש כזאת הפרדה? ולא הכל באותו בית?
הפרדה, תראה, זה דיון באמת נורא מעניין. כרגע הופרד, מה שנקרא, הביצוע והתכנון. כל הנושא התכנוני נמצא כרגע במשרד הפנים. טוב, כרגע, מתי הדיור, נמצא במשרד הפנים, מתי הדיור התכנוני. וזה קצת... מושכים את השמיכה לשני כיוונים. לדעתי האישית זה לא טוב לעשות הפרדה כזאת. כי היה צריך להיות תחת ראש אחד, ותחת מטה אחד, ותחת משרד אחד, ומדיניות מאוד מאוד ברורה. כי אם המדיניות לא ברורה, אז כל צד יכול למשוך לצד שלו. משרד הפנים לאיפה שהם רוצים, ומשרד השיכון לאיפה שהם רוצים, ובמיוחד בממשלה הזאת, שכל שר הוא בכלל ממפלגה אחרת.
אבל אני חייב לציין, ריקו, שגם בנושא של השיכון, וגם בנושאים אחרים, איכשהו אני קיבלתי תחושה שהחבר'ה באו לעבוד. שהורידו קצת את ה...
בכל המשרדים זה...
כן, יש כזאת תחושה שלי...
אין כותרות, בוא נגדיר את זה ככה, אין יותר מדי כותרות כרגע, של... כותרות אמיתיות יש. לא סתם.
כן. ראיתי את זה בפרסומים על שרת החינוך, וראיתי את זה על השר לביטחון פנים, וראיתי את זה גם בנושא הבינוי והשיכון, וגם כמובן בבריאות, וגם את שרת התחבורה, כולם יוצאים לשטח, כולם באו לעבוד, כולם, השמש לא זורחת להם איזשהו מקום ספציפי בגוף, כולם רוצים, באמת, נראה כאילו הם באו לעבוד.
אני מסכים איתך, דיברנו על זה, אני חושב גם שבוע שעבר, שאם מסתכלים, עוזבים רגע שמאל, ימין, אחורה, קדימה, מסתכלים באמת על דמות, דמויות השרים שנמצאים כל אחד במשרד שלו, זה נראה ככה די...
מעודד, מעודד.
כן.
אחרי תקופה ארוכה של שיתוק, נראה מעודד.
מישהו אתמול אמר לי, שוב, תחושה שלו, אני לא חשתי את זה, אבל תחושה שלו, הוא אומר לי, אתה יודע, התחושה בשבוע וחצי האחרון, שיש איזשהו פתאום רוגע כזה, ומאמינים, ושחר של יום חדש, ופתאום... זזים ועושים את הדברים בצורה נעימה ורגועה ושקטה, כמו שאתה אמרת, דרור, בלי כותרות יותר מדי, שזה מעניין.
מעודד גם.
מעודד.
כן.
כן, זה מאוד... נקווה שזה יחזיק מעמד וזה כן יצא לפועל.
ולעומת זאת, דווקא שר הבינוי והשיכון, באמירה היחידה ששמעתי אותו, ממשיך ואומר, חבר'ה, מחירי הדירות ימשיכו לעלות.
בוא נדבר רגע אם זה אמירה אחראית או לא אחראית. מה דעתכם?
זו אמירה שאחרי החודש הכי מטורף של 9.5 מיליארד שקל משכנתאות, שולחת את כולם להמשיך לרוץ לטירוף הזה של לקנות דירות, כי בעצם ציפיות מממשות את עצמם.
כן, אבל מצד שני, מה אתה רוצה שהוא יספר? תן לי את העובדות. העובדות שחסר כאן יחידות דיור, העובדות שאנשים רוצים לגור בבית שלהם, העובדות שריביות המשכנתא נמוכות, העובדות שעדיין לא העלו מיסי מס דירה שנייה, שכנראה זה עוד מעט יגיע. אז כן, כולם רצים לגור, זה לא משנה אם אתה תספר כן או לא, המחירים יעלו. ולא משנה אם קוראים לך אלקין או איך קוראים לשר הקודם, ליצמן היה קודם.
ליט, כן. היה משהו כזה, סגן שר, כן.
כן. או שאפשר להסתכל על זה. אני דרך אגב, אני חושב שאפשר להסתכל על זה בצורה אחרת. הוא התיישר עם ריקו.
אבל אני
כל שבוע
זה המאזין שלנו.
כן, בין אחת לשתיים.
טיפסת את האחד הזה.
כן, זה המאזין.
אבל אני באמת חושב, אופר, אני בדעת של אופר, שאמירה היא, אני קורא לזה אמירה אמיתית. אולי לא ב-10%, אולי ב-5%, ב-4%, אבל זאת אמירה אמיתית. אגב, יכול להיות שדווקא אמירה כזאת סוף סוף יכולה להאט את הקצב של העלייה, אבל זו אמירה שהיא אמיתית, שהוא כנראה עשה קצת שיעורי בית, או שהוא מבין קצת כלכלה, או שהוא מבין קצת את העסקים איך הם הולכים. ויש באמת חוסר בדירות, ויש באמת ביקוש עצום ונצע, ומחירי הברזל עולים. אני אתמול שמעתי נתון שהתייבש לי הגרון. אתם זוכרים שדיברנו לפני בערך חודש על זה שמכולות מסין עלו בגלל הקורונה ובגלל התעלה שהייתה תקועה איזה כמה שבועות טובים? כן. העלות עלתה מבערך 1,200-1,400 דולר למכולה, עלו ל-5,000 דולר. אתמול יבואן אמר לי שהמחיר עלה שוב, והוא מגיע כבר לבין 12,000-15,000 דולר למכולה אחת מסין. העלויות הובלה התעצמו. אני כבר לא יודע אם זה נכון בשביל, כי זה באמת צריך לעלות, או פשוט שהם מנצלים את המצב. אבל השאלה היא גם אחרת. ברגע שהתייצב המצב, המחירים, אני מתאר לעצמי שהמחירים לא יחזרו להיות 1,200-1,300-1,400 דולר כמו שהיו פעם. הם נשארו כבר ככה.
אנחנו חווים עליות מחיר.
אתה שמת על דרך אגב לב, אתה זוכר לפני שנה כמה שילמנו על דלק בתקופה הזאת?
שקל פחות פחות.
ושתי שקלים בערך פחות.
היה איזה פוסט, היה איזה משהו שאני זוכר באינסטגרם אחרי זה כמה שבועות של סגר, שפתאום מחירי, הלכתי למלא דלק אחרי חודש שלא מילאתי, והייתי בשוק חיובי, כי באמת נכון, המחירים ירדו.
כן, אבל לא נהננו מזה.
לא נהננו מזה, כן, לא נסענו לשום מקום.
הייתה נמוכה.
אז כן, די מצחיק. הנה, אחרי שבועות בלי תדלוק, פתאום מגלה שהקורונה עשתה דווקא משהו טוב אחד. מחיר דלק ירד בשקל שלם לליטר. אז כן, כן, המחירים מתייקרים. לפעמים, למה? כי אפשר, לא משום סיבה אחרת.
אני, אתה יודע מה, אנחנו אמרנו, ננסה לכוון את זה גם לכיוון, בסופו של דבר, המנוע שמזיז את כל המחירים בשוק, זה, אני חושב שזה גם אותם קבלנים. כי אם בהרצליה המחירים של הקבלנים ירדו, גם דירות יד שנייה קצת ירדו. תקנו אותי, אתם...
המחירים לא ירדו. המחירים לא יכולים לרדת, כי אנחנו מוטטים את
הכלכלה. לא, נהפוך הוא. אם הם לא יעלו...
להעט את קצב הגידול. והעטת קצב הגידול, כמו שכולם חוזרים ואומרים, זה אם ההיצע יהיה מספיק גדול. כרגע אנחנו חווים, תשמע, אני הייתה לי השבוע שיחה עם מספר יזמים. וכולם אומרים לדרור, אנחנו לא מספיקים לחזור לאנשים. הטירוף פה הוא היסטרי לחלוטין. החודשיים האחרונים היו החודשיים הטובים ביותר. אני מזכיר לך, אופר, את הכותרות של חודש העבר, 9.5 מיליארד שקל. פעם כשהיינו עוברים, כשהגענו ל-5, זה היה מטורף.
אתה לא צריך לספר לי, אני חי את העולם הזה.
בדיוק.
הדבר הזה נהיה פסיכי.
ואנחנו רואים קודם כל עלייה מטורפת בממוצע המשכנתא ליחידה. פעם כשהתחלנו את התוכניות עופר, היינו ב-450,000 שקל, אני זוכר את המספרים שציינת.
הממוצע...
אנחנו היום כמעט 900. אנחנו נושקים את ה-900, אני לא רוצה לדייק במספר 870 ומשהו.
עזוב, זה לא משנה.
זה המספרים.
אבל אתה יודע גם מה זה ממוצע. ממוצע, אני חייב להגיד לך ש...
משהו גם אז בממוצע.
כן, אבל אני חייב להגיד לך שאם אני מסתכל היום על המחירים שהמשכנתאות שאנחנו מטפלים, אין מתחת למיליון 100, אין חיה
כי,
כזאת.
כי אתה נמצא ב... הלקוחות שלך זה לקוחות במרכז הארץ.
כן, אבל לא פעם, אבל פעם זה היה, אתה יודע, פעם היה לך את ה... אם אני מסתכל היום, אם אני לוקח את הריינג' של ה... של המשכנתאות בחלק היחסי, אתה רואה שהוא גדל. שיותר אנשים צריכים כסף.
המרכיב של המשכנתא, כלומר... הוא כבר לא 40%, הוא 45%
כמו שהיה. אם אני אלך שנתיים אחורה, אותו אחד שהיום היה אמור לקחת את אותו 1,100,000, אם אני משווה את זה, הוא היה לוקח 700, או היה לוקח 600 לפני...
לפני שנה.
לפני שנתיים נניח.
לפני שנתיים.
כן, כי מה שקרה, גם המחירים קפצו, גם הכסף העון העצמי של אנשים נשחק. יש כאן הרבה... וואו, זה
המון כסף. זה מדד, חברים. זה מדד. אנשים פתאום מוסיפים עוד 50-70 אלף שקל לדירה.
אופן תמיד אמר, קחו בחשבון את ההצמדה למדד תשומות הבנייה. זה משנה משחק.
כן, שמע, אני חייב להגיד לך שבחמש שנים האחרונות, תקן אותי ריקו, המדד היה יחסית נמוך, גג, לא הגיע ליותר מאחוז. לפני 5 שנים
דחק
בקושי, לפני 5 שנים דחק הוא היה 4%, הייתה שנה שהוא היה 4% אני זוכר, ומאז הוא היה סולידי וכולם, כן, הוא לא יזוז, לא יזוז, והשנה הוא פתאום, אנחנו מדברים על 2.8% מתחילת מדצמבר, כלומר אנחנו נסיים 4% אם לא 5%. המשמעות של זה זה שמי שקנה דירה ו
עצומה, עצומה. ויש דירות של דירת 2,000,000 שקל, לוקחים, עולה פתאום, אם משלמים נגיד 10.90, 20.80, לא משנה כמה, כל יזם עם המבצעים שלו, 80%, אנחנו מדברים על 1,500,000 שקל, 1,600,000 שקל, 5%, עוד 80,000 שקל, בום, שלום.
שדרך אגב, את הכסף הזה אתה צריך להביא מהבית. כי המשכנתא ניתנת לך, אם אתה ב-75% מימון נניח, לקחת אמון מקסימלי, אתה לא יכול לגייס את זה על...
המשכנתא אינה מוצמדת למדד תשומות הבנייה.
נכון, נכון. מחיר הדירה הוא לא מוצמד למדד תשומות הבנייה, החוזה לא. זה בנפרד. ואני חייב להגיד לכם, מי שאוכל אותו מאוד מאוד חזק, מחיר המשתכן.
אלה שרכשו וטרם התחילה בהם הבנייה.
יש פרויקט בנתניה שהם כבר נמצאים עוד מההצמדה מחתימת החוזה של היזם. הפרויקט הזה היום נמצא, אם אני לא טועה, בסביבות המתקרב ל-8% מדדים.
וואו.
8% מדדים.
האם התחילו לבנות?
עכשיו הקיבלו את הטופס 4. אבל גם פה, אומר להם היזם, אני לא רוצה את הכסף מראש, אל תשלמו לי כסף מראש. יש יזמים דרך אגב שאין להם בעיה, שלמו את הכסף, הכל טוב, אז אתה נמנע ממדד תשומות בנייה, ואני חושב שזה יתרון ענק, וזה שפוע יפה מאוד ליזמים. אבל יש יזמים, ואני נתקלתי בהם, שאומרים, לא, הכל בסדר.
הם לא מוכנים לקבל, נכון.
הם לא מוכנים. נכון. אני לא חושב שאותם אחוזים בודדים שהם מוסיפים, יהפכו אותם ליותר עשירים, ולא ישנו יותר מדי בדוחות רווח. ואני מדבר איתך על יזמים גדולים גם. חברות ענק, שעומדות עם רגליים אחוריות, ולא מוכנות לקבל כסף קודם.
והנה טיפ ראשון, אופר, התוכנית שלנו היום מתעסקת בנושא של דירות מקבלן, והנה טיפ ראשון למאזינים, שאתם עושים את ההסכם מחר עם הקבלן, עם היזם, אתם יכולים לבקש, לדרוש, להוסיף סעיף, שאתם יכולים להקדים תשלום ככל שתרצו. אפשר להוסיף סעיפים כאלה להסכמים, וזה בסדר גמור, להשאיר את האופציה בידיים שלכם ולא בידיים של היזם, אתם יכולים לעשות את זה בשמחה.
אני אוסיף גם דרך אגב סעיף נוסף שמתקשר לדבר הזה, יש יזמים, אנחנו רוכשים הרבה פעמים, אנשים עושים קדם מחירה, מה שנקרא בפריסל, לפני שניתן יותר בנייה. ואז כעיקרון 7% יושב אצל נאמנות, ואמורים לשלם, נניח את ההשלמה ל-15% או 20%, תלוי בחוזה, ברגע שניתן היתר בנייה. המדדים, יש יזמים שבאים ואומרים, אנחנו עושים מדדים רק מיום בקשת הרכישה, התקשרתי, סגרתי מחיר, עוד לא חתמתי חוזה, זה אחד. יש יזמים שמסכימים ושמים את הכסף, הם מוכנים שהמדד יתחיל להיספר מיום קבלת היתר. אני טוען, חבר'ה, מיום קבלת השוברים, לא מיום קבלת היתר. כי אם לשובר ייקח נניח 3 חודשים להתקבל, כלומר הליווי הבנקאי ייכנס 3 חודשים, ולך יש את כל ה-2,000,000 שקל בכיס, ואתה רוצה לשלם אותו ליזם, ואתה לא יכול לשלם אותו ליזם, כי אין לך שובר תשלום, זה בעיה שנדפקת כביכול.
מאוד נכון.
זה מקבלת השוברים.
יפה. אז היינו בטיפ הראשון, והוא אומר, אחד, ממתי מתקיים את ההצמדה, והטיפ השני היה לוודא שבהסכם יש לך את היכולת להקדים תשלומים.
כן. עוד פעם, דרך אגב, אם אין לך בנק מלווה, אתה לא יכול להקדים תשלומים. חשוב לשים לב.
אם אין לך בנק מלווה, תשתדל לא לעשות עסקה.
כן,
או... צודק לגמרי. האמת שצודק דרור. נכון, אם אין בנק מלווה.
או
אם... תבדוק למה, תבדוק למה אין בנק מלווה. ברוב המקרים...
לא, סתכל, אני אגיד לך שאנחנו, יש כמה חברות שאנחנו עובדים איתן, חברות ענק, שלא צריכות בנק מלווה. הרי בנק מלווה הוא כביכול גם שמלווה לך את הכסף. בתכלס. הוא מנהל לך את התזרים, אבל אתה יכול... עזוב, יש אחת החברות בשלישייה הגדולה בארץ, שהיא לא צריכה שקל הלוואה, יכולה להקים את הפרויקט לבד, ולמכור את הדירות.
לא בדיוק, כי הם גם רוצים למנף את הכסף שלהם, לרכוש עוד קרקעות, לרכוש עוד נכסים.
לא, זה ברור, אבל אני אומר, בסוף, אתה יודע, שישבנו עם אחד ממנכלי חברות הבנייה בארץ, שהוא לא צריך כסף, הוא כבר לא עובד בתפקיד שלו דרך אגב, לא בגללי, ואחת השיחות היו, כך בנק מלווה ולו לשם השיווק.
כן.
כלומר, שיהיה לך בנק מלווה ואף אחד לא יגיד לך לא. כלומר, אף אחד לא יקם לך תאף. ואני חושב שזה גם כן דבר מאוד מאוד חשוב.
נכון, זה ביטחון מאוד משמעותי לקונים, ועוד פעם אנחנו יודעים שחלק מעורכי הדין, ששונאי סיכון יגידו ללקוחות שלהם, זו עסקה מסוכנת.
רק עורכי הדין, המשפחה תגיד להם את זה קודם.
כן, בסדר, אני מגיע לשלב כבר ההסכם.
כן, אם הם יגיעו לזה.
אגב...
נו.
ריקו, לא, לא,
השבוע... לא, אני רציתי... אנחנו פשוט חשבתי לעבור לעוד איזשהו נושא, גם כן של דירות קבלן, אבל קודם, כן.
לא, בנושא הזה, השבוע, סיפר לי מישהו שנפגש איתו במסגרת העבודה, ש... הם מוכרים דירות קבלן, אבל מעטפת בלבד. דירות פרימיום כמובן.
יוקרה בתל אביב.
כן, כן, כן.
יש בזה היגיון. תן לכל אחד את המעצר.
אבל גם בזה יש מגבלות. היה, התמזל מזלי, ואני מכיר את התחום הזה, של דירות יוקרה, ואני מכיר את האבולוציה שהייתה ב-15 שנים האחרונות. פעם היה אפשר למכור דירות מעטפת, נקראו חור שחור, איך שבא לך, אתה בטון רצפה, בטון תקרה, בטון קירות מסביב, ועושים בפנים מה שרוצים, ואז התחילו מגבלות של עיריית תל אביב, שאמרו, אנחנו לא מוכנים שמי שרכש דירה בפרויקט מסוים, כל הבניין שם יהיה בשיפוץ, או מי שהחליט לעשות דירת סטנדרט, או לעשות את השינויים דרך הקבלן המבצע, שהוא יחווה אחר כך שנתיים של... בלגן של בנייה, שיפוצים בכל הדירות מסביב, ואז הגבילו את זה פעם
אגב,
אחת.
אפשר לקבל טופס 4 עם הדירות?
כן.
במעטפת?
כן, כן, כן.
דירות,
אבל יש
לא
המגבלה, זה המגבלה היום שבעצם אומרים X דירות בלבד, אי אפשר כל הפרויקט שהוא יהיה במעטפת, זה רק X דירות, אחוז מסוים, בדרך כלל 20% פלוס מינוס, ודבר שני, חייב דברים מינימליים לשים שם. חייב למשל ריצוף סוג ב', חייב שיהיה כל הדירה מרוצפת, לא מחולקת לחדרים, אבל מרוצפת. חייב חדר אחד, רחצה אחד, שיהיה מוכן קומפלט, כלומר רצפה, קירות לא חייבים לחפות, אבל חייב רצפה, אסלה, קיור, טוש, וחייב גם מטבח. עכשיו מה עושים עם התרגילים שעושים? זה בעצם שמים איזשהו ארון למטבח, ארון בגודל 60, עם קיור וברד, זה המטבח שלי.
שירוקלחת במטבח.
משהו כזה. אז יש תרגילים גם לזה, אבל היום יש מגבלה. אז אם אתה אומר דרור שפרויקט שלהם נמכר כמעטפת, אני מתאר לעצמי שזה התחדשות עירונית, תמ"א 38-1, או שאני טועה?
לא, 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 אני אספר לך.
לא, אבל דרך אגב, זה יכול להיות מאוד הגיוני, כי אתה בא ועושה מעטפת, ואתה סוגר עם הבן אדם שהוא מחויב לסיים את השיפוץ, תוך 3 חודשים נניח.
זה 3 חודשים, זה בנייה של הכל, אבל בסדר, כלומר... אני רק רוצה לבוא ולהגיד, אני פשוט רוצה שנתמקד בנושא של בנייה מקבלן. ריקו, אתה רוצה לדבר קצת על גמרים דווקא?
אני רוצה לדבר על קבלני ביצוע. הרי יש... שזה גם אחד מהדברים שקונים דירה מקבלן, אני צריך לבדוק מי זה קבלן הביצוע, מי מבצע את הפרויקט. יש היום, אנחנו יודעים שיש בארץ היום פרויקטים של התחדשות עירונית, שזה מתחלק לשלושה חלקים, תמ"א 38-1, 38-2 ופינוי בינוי, ויש פרויקטים של מחיר למשתכן, ויש יזמות רגילה קלאסית. ביזמות רגילה קלאסית, יש המון קבלנים מקומיים, נתניה יש לה את האנשים שלה, ופתח תקווה את האנשים שלה, וחיפה את האנשים שלה, שלא מוכרים מעבר לערים האלה. והם בדרך כלל יזמים וקבלנים שבונים לעצמם, כלומר הם מוכרים את הדירות והם בונים אותם. יזמים המקומיים האלה שהם הם נקראים קבלנים בעצם, שהם בונים לעצמם, זה בדרך כלל קבלן מנצח, הם בונים שניים, שלושה פרויקטים במקביל, לא מעבר לזה, מכירים כל חוט וכל גיט שעובר בדירה, ומכירים כל לקוח, אחלה מקומות לקנות בהם. כשנכנסים לפרויקטים גדולים, בבנייה קלאסית, אז קצת, שם קצת לשים לב, מי קבלן הביצוע? יש קבלנים מוכרים, ויש קבלנים פחות מוכרים, וצריך לבדוק מה האיכויות בנייה שכל קבלן נותן. חייבים לשים דגש על, על גבי הדבר
רגע, הזה. אני רוצה רגע שנייה סדר, כי בתכלס, זה שקניתי דירה לצורך העניין מקבלן, אני לא מנסה לחשוב מ...
לא מקבלן, קנית דירה קניתי מ... מאופר לוין שירותי ייזום.
כן, אבל בדרך כלל, אתה יודע מה, שאני עכשיו נכנס לנתניה, כן. לרחוב הראשי של נתניה, אני רואה בצד ימין משרד מחירות של חברת אזורים לצורך העניין.
כן.
אזורים היא יזם.
נכון.
היא חברה יזמית, כמו...
כמו אופר לוין, יזום.
יזום, וכמו חברות נוספות אחרות.
נכון.
נכון שיש להם פרויקטים מדהימים וכו', אבל בסופו של דבר, היא סוחרת את שירותיה של, בדרך כלל, של, או שיש לה מחלקת בינוי,
אופר, ריקו, אתה רוצה לעשות סדר?
כן.
כן, אני אנסה לעשות סדר. יש היום...
אנחנו הולכים כאן למנוחה בינתיים.
אנחנו קופצים לאכול, נחזור כשתסיים.
נסיים את הסדר.
עכשיו הבנתי, אוקיי, זה רק תגיד לי איפה לוחצים על הכפתור, כדי להפסיק את השידור בשעה 2, או לשיר הקרוב שבטח יהיה איזה כמה דקות.
תעשה לנו סדר, יזם, קבלן, קבלן יזם.
מה שפעם היה, קראו לזה, היה קבלן, היה מישהו שקנית ממנו את הדירה, והוא בנה לך אותה. חיים פשוטים, ובזה נגמר העניין. האבולוציה בשנות 20 שנה האחרונות, קצת יותר, יש יזמים, שהיזמים הם בעצם בעלי הכסף, שרוכשים קרקע, או עושים עסקת קומבינציה עם בעל קרקע. עסקת קומבינציה זה מישהו שהוא בעל הקרקע, ואז בא אליו יזם, כמו כדוגמת חברת אזורים, אפריקה, ישראל, ועוד 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 הרבה, ואומרים לו, בוא תקבל איקס דירות תמורת קבלת הקרקע, ואני אבנה את כל מה שאפשר לבנות על הקרקע שלך, ואתה קיבלת דירות מתנה. זה יהיה בעצם עסקת קומבינציה בגדול, וכמו שאמרנו לפני כן, יש רכישה קלאסית, הקרקע עולה 100 מיליון שקל, אפשר לבנות עליה 100 דירות, באה החברה היזמית שהיא בעלת הכסף, נותנת לבעל הקרקע 100 מיליון שקל, ואז מתחילה בעצם לתכנן את הפרויקט. בתכנון של הפרויקט הוא יכול לקחת שנה וחצי, והוא יכול לקחת גם 5 שנים, תלוי אם יש אישורים ואיזה אישורים אפשר יש על אותה קרקע. באותו רגע שהיזם עצמו מסיים את כל התכנון, אז הוא יוצא למכרז לקבלני ביצוע.
אוקיי.
שזה בעצם שני גופים שונים. אני יכול לקנות את הדירה מיזם, עוד דוגמה, גינדי השקעות, גינדי החזקות, הם יזם. הם עשו את העסקה על הקרקע, הם עשו את התכנון, אני בא, אני קונה את הדירה מהם. ברגע שאני קונה את הדירה מהם, אני משם עובר ל... לקבלן ביצוע, כדוגמת סולל בונה, כדוגמת דניה סיבוס, כדוגמת תדהר ביצוע, כדוגמת אלקטר בנייה, כדוגמת סיוון ביצוע, כדוגמת אתר שקל, ועוד המון 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 דוגמות של קבלני ביצוע שמבצעים עבור יזמים. ואז בעצם אותו לקוח שרכש דירה מיזם, הוא עובר במשך כל שנתיים, שנתיים וחצי, שלוש של הביצוע, הוא עובר בעצם להיות תף פי של אותו קבלן ביצוע. זה שני קופים שונים לגמרי, שההסכם נחתם של הלקוח, מי שרוכש את הדירה עם היזם, לא נחתם עם קבלן הביצוע, אבל בהסכם...
ועלול להיות ביניהם גם בו. ניגוד אינטרסים.
יכול להיות ביניהם גם ניגוד אינטרסים. וכאן בא ויזם טוב, רוצה קבלן טוב, קבלן ביצוע טוב, אז הוא בעצם... לוקח מישהו שהוא עובד איתו הרבה, ושהוא יודע שהשירות לקוחות שלו הוא מצוין, ושהוא יודע שהוא מתנהג כאילו זה הדירות, זה הבניין שלו, כי הוא יזם, מישהו עם, עם מחלקת שירות לקוחות, וכו וכו. וכאן הבחירה שוב של היזם בקבלן ביצוע נכון.
אתה אומר ריקו, מחלקת שירות לקוחות, מה, אני, אם יש לי עכשיו בעיה בבניין שקניתי לצורך העניין, לא משנה ממי, מהזורים, בסדר? אני, יש לי בעיה, יש לי רטיבות כעבור שנה. אני אצלצל לאותו איש מחירות שלי באזורים, לא?
לא, אתה פונה למחלקת בדק של אותו קבלן ביצוע.
כלומר, שולחים אותי, אומרים לי, אני מכרתי לך את העסקה, וברגע שמכרתי, סיימתי בערך את ההתקשרות איתך. אתה עכשיו...
בערך, בדיוק. אתה מאותו רגע שסיימת את ההתקשרות, אתה מול היזם, רק בנושא הכספי.
דומה הדבר...
חילוח התשלומים, גם מסירת הדירה. אחרי, בסיום הפרויקט, גם נעשית בין קבלן הביצוע לבין הרוכש.
כלומר, ריקו, דומה הדבר, רכשתי רכב מחברת קול מוביל, ואני עכשיו עושה בכלל טיפולים, או נקרא לריקול, במוסך מורשה בכלל, שזה לא קשור אליהם.
יותר מזה, קנית בקול מוביל את הרכב, היית אצל האיש מחירות, נתת לו את כל הצ'קים, גם את מסירת הרכב, בפועל, 30 יום קיבלת הרכב, חברה אחרת קוראת לך כדי לבוא לקחת את הרכב. הוא אומרת לך, מי עכשיו אנחנו אחרים עליך? כמובן, זה לא ככה שחור לבן כמו שאני
מתאר. כן, לא, אבל אנחנו, תודה
בשבילה. כמובן שיש אחריות יזם, משפטית, אם יש בעיות עם הרוכש והקבלן ביצוע, לא מסתדרים על דברים, בין אם זה במהלך הבנייה, בין אם זה בשנות האחריות.
מה קורה בסיטואציה כזאת שנניח במשך, הרי יש לנו ברכישה מקבלן 7 שנות בדק, אחריות כלשהי, נכון?
10 אפילו, כן, על דברים מסוימים.
מה קורה אם בתקופה הזאת אותו יזם, לצורך העניין, נעלם, מסיבות קורות הדברים האלה, מי אחראי כלפי, החברה היזמית או... או החברה הקבלנית.
נקודה מדהימה העלית, אתה ממשיך לפנות לחברה הקבלנית, לחברה המבצעת, ולכן גם כל כך חשוב כשנכנסים לקנות דירה, לשאול מי זה הקבלן המבצע.
אבל אתה מצייר פה חיים ורודים שהכל ידוע מראש. ובמרבית המקרים, קנית דירה בפרויקט, ואיך אופר אמר לך, היית בפריסל, ואומר לך, אני עוד לא בחרתי, עוד לא עשיתי מכרז קבלנים, אני עוד לא יודע איך. ובמקרה אחר, פנית אחרי שנתיים לחברה הקבלנית לצורך איזושהי בעיה מהותית שקיימת לך בדירה, ואומר לך, החברה הקבלנית, עשה לי טובה, תלך ליזם, הוא עוד חייב לי כסף, לא מטפל בך.
ריקו?
אז לכן, אתה בדיוק חוזר לנקודה שדיברנו, לכן חשוב לבחור לקנות דירה חדשה ביזם מוכר שמבצע לקבלן ביצוע טוב ומוכר וותיק בשוק, עם רפיוטיישן ועם כיסים עמוקים שלא יפשוט רגל אחרי דקה וחצי, ולא חסר לנו מקרים של חברות שפשטו רגל.
תגיד, שאנחנו רוכשים מיזם, איזה דברים אנחנו צריכים להקפיד?
הדברים שצריכים, אני מדבר עכשיו על המפרט הטכני, אבל דברים כאלה לא על הנושא הכספי. זה כבר חונה אצלך שאתה תוכל את הטיפים טובים. כשקונים דירה מקבלן, כלומר דירה חדשה מיזם, צריך לעבור טוב טוב על המפרט הטכני. לראות מה נותנים ואיך נותנים. ולראות תמיד רשום איזשהו מוצר או שווה ערך, צריך לבדוק שהמוצרים הם טובים ונכונים, צריך לראות שספקי הפרויקט הם ספקים טובים וידועים, ולא הולכים לאיזשהו קרמיקה, לא יודע, לא ניתן דוגמאות לא טובות, אבל צריך לראות את הסוג הספקים, צריך לדעת שכמות הנקודות חשמלי בסדר, צריך...
מה זה בסדר? זה מביא אותנו לפתוח נקודה חדשה שאנחנו נקרא לה שינויים?
ונדבר לא, לפני כן, עוד לפני okay. השינויים. צריך לראות שאם... שאין שם במפרט שלוש נקודות חשמל במטבח. כי אם שלוש נקודות חשמל במטבח, אז אחר כך כנראה תצטרך להוציא כסף לשינויים שאמרת.
נכון.
לכן מראש במפרט, והיום צריך להיות בכל מפרט טכני על פי החוק, צריך לראות מידע מדויק על מטראז' הדירה, שזה עוד נקודה שצריך לשים לב כמה בדיוק, הרי מוכרים לך, אתה בא לשיווק, למשרד המולה מחירות, הוא אומר, יש לך דירה של 100 מטר מרובע, אבל אתה נכנס למפרט הטכני, לסכם המחר, ושם אתה רואה שיש 92 מטר מרובע. איפה נעלמו 8 מטר מרובע? כי יש מדידה, החוק אומר בדיוק כמה צריך, איך מודדים דירה למפרט הטכני, מה צריך למדוד? מאמצע קיר חיצוני, מחיצות בין קירות, מאמצע קיר, יש חוקים מאוד ברורים איך מודדים דירה. וזה המטראז', שאגב הוא גם לא דומה למטראז' בסוף של ארנונה, שהוא קצת שונה.
כן.
אז צריך לראות שבאמת רשום המטראז' כמו שצריך, שהוא באמת בהתאם למה שאמרו לכם. צריך לראות שכמויות נקודות החשמל וכמויות הקיורים, הסלוט, רשום בדיוק את כמות הנקודות. צריך לראות שאיכות המוצרים, שהאסלה היא מסוג זה וזה וזה, לא, אסלה לא מוכרת, אלא אסלות מוכרות. צריך לראות שספקי המטבחים רשומים, מי הם ספקי המטבחים, או אם לא רשומים, לפחות לקבל בדף נלווה, להגיד אלה ספקים. לדעת מראש כמה מזכים אותך, אם אני רוצה לעשות את המטבח אצל נגר פרטי, או אצל אח שלי שהוא נגר, אז אני לא רוצה שחברת המטבחים תעשה לי שהיא ספק הפרויקט. רוצה לעשות לבד. צריך לראות שהזיכוי שנותנים הוא זיכוי הגיוני. ולא לעשות אחר כך מריבות עם קבלן הביצוע, ולהגיד מגיע לי יותר, לא מגיע לי יותר.
הזיכוי נותן הקבלן ביצוע או היזם?
הקבלן ביצוע.
אוקיי.
קבלן הביצוע הוא נותן את כל הזיכויים, בעצם הוא זה שמתחשבן עם כל מה שצריך מול הדייר, מול הרוכש.
כל עוד אתה ממשיך בכיוון הזה, אני מבין כמה חשוב לקנות דירה כשהיזם הוא קבלן הביצוע.
או, אני מסכים איתך, או שקבלן הביצוע הוא קבלן באמת טוב, מוכר מהטופ 10 שיש בארץ. זה סופר חשוב, חייב לדעת שיש מחלקת שינוי דיירים כמו שצריך, חייב לדעת שיש מחלקת בדק כמו שצריך, ואתה צריך קצת לשמוע ולראות על החברה הזאת. אתם זוכרים פעם שהייתה פרסומת שלא איתום גלו קונה?
כן, זה עד היום זה מושרש.
עד היום לומדים את זה בכל בתי הספר למנהל עסקים. עכשיו לא איתום, למעשה מי קונה איתום? או מי שבונה בנייה פרטית או משפט, אבל השוק העיקרי זה בעצם כל הפרויקטים הגדולים. עכשיו ותמיד שאלו את השאלה, הרי מי צריך את הפרסומת לאיטונג? למה בטלוויזיה? הרי אני, כמושה ריקובר, לא קונה בסוף בלוק של איטונג. אני צריך שהקבלן יקנה. אבל המטרה שלהם הייתה, כשאני בתור מושה ריקובר, ובא לקנות דירה מאיזשהו יזם, כשאני אשאל אותם את אחת השאלות, תגיד לי, יש לך בלוק איטונג פה? כי אם לא, אני לא קונה. אז מה זה בעצם מה שהצליחו לעשות. ואותו דבר, חברות, אתם כמעט ולא רואים, או סליחה, לא רואים קבלני ביצוע שעושים פרסומות בטלוויזיה, בעיתונות וכו וכו וכו. וזה חבל, קצת, כי אם לקוח היה יושב מול יזם ואומר, רגע, אם זה לא קבלן הביצוע, אני לא קונה בכלל. אז הלחץ הזה, שהיה נוצר מהלקוחות, דווקא משם זה מיתוג טוב שקורה לקבלני ביצוע. תגידו איזה שיר משהו שקצת ננשום ונשתה מים?
אתה רוצה שיר?
יאללה, לא שיר, שיר, כן.
אופר הכין לך אחלה שיר.
דקה, אני עוד לא יודע איזה שיר.
הוא הכין לך אחלה שיר.
תמיד מכין שיר.
כן, הוא חשב זה.
אני אעשה משהו קצר, כי אנחנו לא... אנחנו עוד מעט מסיימים, ריק, עוד 20 דקות מסיימים את השידור, אז אני אעשה משהו קצר.
עוד פעם עובר לנו מהר, אה?
כן, כן. יאללה, יש לנו 3 דקות ו-10 שניות, תחזור אלינו אחרי 3 דקות ו-10 שניות.
אני עם בהמתנה על הקו כל הזמן.
שנים בלי רגש, שנים מהצד, מנותק, מלא בעובדות, חסרות כל ערך, הקיסר של יפן, הקיסר של יפן,
יושב בכיס מנפנף בדגל זה לא את זה אני שנים חסומות שנים של אבל אז אל תתפלאי אל תתפלאי אני לא יודע אני רק יודע שהקיר הזה נשבר ואני לא חוזר נתתי לך יד זרקתי אבן לתוך הבאר עמוקה אני מתכופף חושך אני לא שומע פיעה לא שומע פיעה אני מפחד מנפנף בדגל זה לא את זה אני שנים חסומות שנים של הבל אז אל תתפלאי אני לא יודע ללכת אני לא יודע לדבר אני רק יודע שהקיר הזה נשבר ואני לא חוזר
עכשיו ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
רגע, צהריים טובים, צהריים משובחים, ריקו, מה המצב?
וואלה, בסדר גמור, מצוין, אין טענות, הכל טוב. בדיוק הבן שלי מודיע לי שהוא נחתך ביד ו... בעבודה, ושואל אותי לאיפה ללכת ומה לעשות. איזה כיף.
עובד בבניין?
לא, הוא עובד ילד בן 24, איפה הוא יכול
לעבוד? ביהלומים, הוא עובד ביהלומים, נחתך מיה...
ברמן, ברמן באיזה מקום.
שינקה את החטח בצורה יפה, יחבוש וימשיך, אם זה לא חטח...
עופר, וואלה, אז זהו, שלחו לו, אני אשלח לכם תמונה בקבוצה שלנו, זה נורא נורא כיף.
לא, לא, לא.
לא, שלח את התמונה, אני אגיד לך...
טוב, בלי דם, בלי דם.
לא, אם זה שמע, לפני כמה שנים אני, לא משנה, נחתכתי בגרון בלי דם. כמעט נהרגתי מזה. אבל כקרון אין... מה זה רגע, איפה הוא נהיה? בוא נראה את התמונה. איזה חבישה יפה. בסדר, נו, שילך הביתה. אלא אם כן צריך תפרים.
אז זהו, אז אני שלחתי אותו לקופת חולים שלנו, למרפאת אחיות, שיפתחו את זה, כי עשו לו את זה לחוף שם. עשו את זה, האמת, לא רע בכלל. אבל שיסתכלו מה צריך לעשות, שלא צריך כפרים, שכל בסדר.
נכון.
כן. כן, כן, ריקו. מה עוד אנחנו רוצים לשאול לגבי, אחרי שבדקנו את הנושא של המפרט הטכני?
בדקנו מפרט טכני, עשינו מסע ומתן על הכסף, על תשלום הדירה, עשינו מסע ומתן על השלבי תשלום.
אתה יודע מה, אני רוצה רק, דרך אגב, אתה יודע, אני חוזר גם למפרט הטכני. משהו, שום קלישאה שתמיד אני, תמיד אני שומע אצל לקוחות שמתעצבנים, למה בשביל עוד נקודת, שאני רוצה להזיז את הנקודת חשמל מצד ימין לצד שמאל רוצים מני כסף, למה שאני רוצה להחליף את האריכים שהם 60 סנטימטר ואני רוצה 90, רוצים מני כסף. למה על הדברים האלה?
אני אסביר. אני אסביר. קודם כל יש כבר איזשהו השוק התמסד בקטע הזה, וכבר יש חברה שנקראת מחירון הדקל, וכמעט כולם גובים את, את השינויים, את עלות השינויים, שינויים, תוספות, העברות, לפי מחירון דקל, שזה מחירון ידוע, אפשר לראות אותו.
זה איתי, נכון? איתי שם במחירון?
כן, כן, משפחת שניידר, איתי, אנשים מדהימים וטובים, שעושים עבודת קודש, המחירון שלהם הוא מחירון שגם כל משרדי הביטחון, שיקון, כולם אימצו אותו, וזה המחירון בעצם שהולכים, ויש פרק בתוך המחירון הזה שנקרא שינוי דיירים, וכולם בעצם כבר הולכים לפי המחירון הזה. אבל דבר טוב שנעשה, כבר אין פרצות, וכל אחד, לא כל אחד יכול לעשות מה שבא לו. אז זה נעשה מצוין. עכשיו, למה לוקחים בעצם על שינויים? קודם כל, אני עובד בחברת ביצוע, ואנחנו נתקלים המון בשאלות. פנו וקנינו דירה, שילמנו 2 מיליון שקל על הדירה. עוד לא ביצעתם בכלל את הדירה, עוד לא עשיתם שום דבר. אני רוצה להזיז את השקע 30 סנטימטר. תסביר לי למה אתה לוקח על זה כסף. נכון,
אז זה בעצם... זאת השאלה, הרי בסך הכל 30 סנטימטר הצידה, או לשים מרצפות יותר גדולות, הרי בסך הכל אותו איש מרצפה, תפסה, נכון? זה האיש של המרצפות?
לא,
רצף, סליחה. אותו תאילנדי,
שקודם עשה תפסנות, עושה עכשיו ריצוף.
בדיוק, הרי אתה משלם אותו תאילנדית אותו כסף, תמיד יש את השאלה הזאת.
אז זהו, שלא. בעניין, תחשבו על בעניין כמפעל. זה פס ייצור של דירות. קבלן ביצוע בעצם נמנד מול היזם ומול הרוכשים, שהוא עומד בדירות, בביצוע דירות בזמן. עכשיו, ברגע שאתה מזיז משהו מפס הייצור, שהפס הייצור בעצם יש 100 דירות בפרויקט, לצורך הדוגמה, אתה יודע שצריך לעשות את הנקודות חשמל האלה לפי התוכנית של היועץ חשמל, ואת האינסטלציה, ואת המיזוג אוויר, ואת הבנייה של הקירות, זה הפס ייצור שלך. ברגע שאתה בפס הייצור הזה, אתה יודע מה צריך לעשות, ואתה לוקח את לוחות הזמנים ובונה אותם על פי פס הייצור הזה. ברגע שבא לא דירה אחת ולא שתיים, אלא 100 דירות, וכל אחד מבקש את הבקשות שלו לשינויים ולתוספות, פס הייצור שלך משתבש לגמרי. עכשיו, ברגע שפס הייצור משתנה, זה עולה בשני דברים, זה עולה גם בכסף, וזה עולה גם בזמן. כי השאלה השנייה, למה זה עולה כסף, זה עולה גם זמן. כלומר, למה אני צריך להאריך את משך הביצוע של הדירה?
בוא נסביר, ההזזה של נקודת חשמל, גם בשלב התכנון, מחייבת אותך להוציא מייל או בכתב לאדריכל, האדריכל צריך להזיז את זה בתוכניות,
עזוב, יש תוכניות. החשמלה יודע שהוא עושה עכשיו בכל ה-30 קומות, באותו מקום נקודת חשמל, חוץ מקומה 28, ששם הוא צריך להזיז אותה, 5 סנטימטר בצד ימין.
לא,
לא, אבל לצורך העניין זה מה שהוא יודע.
אני אתן לכם סיפור על הבסיס הזה. בדיוק מה שאופר אומר. הזזתי נקודת חשמל אחת, 30 סנטימטר שמאלה בתוכנית. עכשיו, בואו נעשה סנריו כזה. הדירה נמצאת בקומה שמינית, יש מעלית חיצונית לבניין. איש השינויים, מתאם השינויים, סגר עם הרוכש את ההזזה הזאת, לקח כסף כמה שהוא רוצה, לא כמה שהוא רוצה, סליחה, כמה שיש במחירון דקל, דקל נניח 250 שקל. התוכנית הלכה לקבלן חשמל, הקבלן חשמל, המנהל עבודה, סליחה, עוד לפני קבלן החשמל, מחתים את הקבלן חשמל על התוכנית, הקבלן חשמל מחכה למטה בקומת הקרקע עם התוכנית כדי לעלות למעלה לדירה, להתחיל לתת הוראה לפועלי חשמל מה צריך לעשות בדירה. חיכה חצי שעה למטה עד שהמעלית החיצונית באה, יורדת, עולה, לוקחת אותו, הגיע למעלה אחרי חצי שעה, הגיע למעלה, פתאום אומר לקבלן, לפועל שלו, וואי, טעיתי, זה התוכנית הקודמת, זה לא התוכנית החדשה. עוד פעם יורד למטה במדרגות, הפעם לא מחכה, עוד רבע שעה, חיפש את התוכנית, עלה למעלה, עוד פעם חיכה חצי שעה למעלית.
סדרת שלמה.
עלה למעלה, נתן את התוכנית חשמל, אחר כך עשה ביקורת על הדבר הזה, מתאם השינויים. מתאם השינויים אמר להם, אתם טעיתם ב-20 סנטימטר, כי זה צריך שמאלה ולא ימינה. אחר כך כבר נעשה טיח, וחוזבים בטיח, בטיח נראה עם תיקון לא טוב, בקיצור, 250 שקל בפועל לקבלן הביצוע
עם כל שעות העבודה עלתה
1,500 שקל.
וריקו, יש לי שאלה עכשיו, כמה פעמים גם טעו בקומה ובדירה?
יש לי סיפורים עליים בדבר הזה מכאן ועד אחר כך. דרך אגב, מה שבסוף נראה כאילו לא עולה כסף, לקבלן ביצוע עולה ים של כסף. אני נתקלתי המון פעמים, אני בעצמי גם, בכנס לקוחות, נגיד שיש קבוצת רכישה, אפשר את כל הרוכשים בבת אחת, בתחילת הפרויקט לבוא ולתת להם את תיק הדייר, ואני אדבר על תיק הדייר אולי בפעם אחרת, אז אני אמרתי על הבמה מספיק פעמים, חברים, מי שרוצה עכשיו מתנה של 10,000 שקל, שיבוא מתחת לבמה, יחתום על סטנדרט בדירה שלו, יקבל מתנה עכשיו של 10,000 שקל. למה? כי יעלה לנו יותר זול מאשר כל השינויים שתרצו, ולא משנה כמה שינויים תעשו, יעלה לי יותר זול לתת לכם עכשיו כסף. וזה אמיתי.
אני אספר לך, יש איש מכירות שאני מאוד אוהב אותו, שאני עובד אותו שנים מרחובות, ועוד מעט אנחנו עוברים ביחד לנתניה, יש מכירות שאני באחד הפרויקטים, ואז הוא אומר ללקוחות, ממנון. והלקוח שואל, מה? ממנון. ריקו, מה זה ממנון?
מה זה ממנון?
ממה נרוויח? כך אומר הלקוח. שהלקוח רוצה דלת לבנה, שהדלתות אף פעם לא לבנות, נניח. אז תמיד יש את השאלה הזאת, ממנון, ממה נרוויח? זה כן.
אז אנחנו באמת, קבלני ביצוע לא מרוויחים שינויים.
אני יותר מעניין לספר, אני אגיד את זה אחרי שהאור האדום פה יחבר.
כל השינוי דיירים זה באמת, זה שירות. זה לא נועד לצורכי רווח, זה באמת שירות נטו. הזמן מתאם שינויים מקצועי, עולה המון כסף לחודש, וגם את זה קבלן הביצוע לוקח בחשבון וצריך להחזיר את העלויות שלו, אף אחד לא עובד בחינם, הבעלים של חברת בנייה רוצה להרוויח בסוף כסף. אז כל הדברים האלה, השירות והמקום והזמן והתוכנות עולות כסף, וככל שחברה יותר מקצועית, אז באמת היא לא צריכה את ה... לרדת עם התוכניות מלמעלה למעלה, אלא יש לה אייפד עם התוכניות בפנים והכל מעודכן, תוכנות כאלה עולות מיליוני שקלים.
עזוב, בוא נלך על משהו יותר פשוט. שאתה קונה עכשיו מכנסיים ב, לא יודע, בפוקס, בסדר? לא הלכתי למכנסיים יקרות. ב-60 שקלים לזוג. בסדר?
אתה צריך לעשות מכפלת.
מכפלת, כמה עולה מכפלת?
40,
לפני שדיברנו לנסוע פעמיים לקניון ולחפש חנייה וכל הדברים האלה. אז בסדר, אתה רוצה להתאים את הדירה לצרכים שלך ולא לסטנדרט שהקבלן נותן, אין מה לעשות, זה עולה כסף, וזה מחזיר אותי לתחילת השיחה שלנו, מה צריכים לדעת שאנחנו חורשים מקבלן, לא רק מדע תשומות הבנייה, איזה תוספות ואיזה שינויים יש לנו. לקחתם בחשבון.
מה אפשר ומה אי אפשר.
מה אפשר, מה אי אפשר.
מתי.
ומתי, וזה גם צריך להיות איפשהו בסוף תזרימית. הכל, כי אם אתה בונה על מטבח חדש, מתי אתה קונה אותו?
כן, כי צריך לזכור שיהיו יזמים וקבלנים שיגידו אין שום בעיה, אבל כל פעילות שאתה מבצע שהיא לא דרכי, תתבצע רק אחרי קבלת טופס 4. ולזה יש השלכות מאוד משמעותיות של
נכון,
זמן.
נכון.
כי אם קיבלת...
נכון, אפשר לעשות כל דבר. קבלן ביצוע ויזם כפופים לחוקים, תקנים, להעלת, תקנים תברועתיים, איפה מותר ומה אסור, וכמה מרחבי שימוש מותר לעשות, בין קיור לבין הצלה, לבין קירות, וכאלה וכאלה. אי אפשר לעשות כל דבר. הדלת חייבת להיפתח למקום מסוים, זה לא יכולה להיפתח למקום אחר. יש באמת המון המון דברים שכפופים לתקנים, מקבלן ביצוע לא יכול לעשות את הכל. מה שאני כבן אדם פרטי יכול לעשות, כי בא לי. אז באמת, אתה צודק בזה דרור, יש דברים שאי אפשר לעשות וצריך לשים לראש. אגב, ולכן אני חושב שמאוד כדאי להצטייד היום במעצב פנים או יועץ או מה שזה לא נקרא, כדי לבוא ומוכנים מה רוצים בדיוק בדירה. יש מעצבים שלוקחים כסף לעשות את כל הדירה מחדש וללוות גם למוצרי הגמר, ויש כאלה שיודעים לתת ייעוץ, הולכת אליהם פעמיים שלוש, ייתנו את הסקיצה הנכונה, ואם זה הולכים למתאם השינויים של קבלן הביצוע, אבל בהחלט מומלץ היום לקחת, כמו כל דבר מקצועי, כמו שלוקחים את אופר כיועץ משכנתאות, מומלץ גם לקחת יועץ לשינוי דיירים, זה עושה את הדרך יותר קלה, ברורה, וללא מהמורות.
ריקו, עוד נקודה שכדאי לשים לב ולנסות לבחון אותה ישר בהתחלה, זה כשאתה קונה דירה חדשה מקבלן, בחלק מהמקרים זה באזור שממש חדש ומתפתח. ואחד מהדברים שכדאי לשים לב, זה איך תיראה השנה, שנתיים, שלוש שנים הראשונות של המגורים שלך בבניין ובדירה. האם אתה תמשיך לגור באתר בנייה, או שכבר נעשו עבודות הפיתוח?
צריך להסתכל תמיד על האופק שאתה קונה דירה מקבלן, לא לחשוב על הפיתוח, כן? שלוש שנים לא טובות.
תגידו, סתם מעניין אותי, כולנו כבר קנינו איזה דירה או שניים בחיים שלנו. מה המהירות הכי גדולה שקניתם לדירה?
וואי, שאלה טובה. לא, זה לא שאלה לעכשיו, זה לא שאלה לעכשיו, זה לא שאלה לעכשיו.
אני ב-12 דקות. אני בטוח שגם אתם.
לא, לא, אתה מדבר שאמרתי זאת הדירה שאני רוצה?
כן.
או לא חתימה, כן, אני חושב שכן.
חתימה לוקח יותר זמן, אבל לבוא לשים את הצ'ק של הצ'ק הראשון.
מקבלים החלטות מהבטן.
כן, כן.
כן, החלטות מקבלים מהבטן, ואם אנחנו הולכים ורואים, אני פשוט נעמדתי על המקום שזה נמצא, בדיוק מה שאתה אומר דרור, מה אתה שתהיה לזה, נעמדתי שם במקום, ראיתי לאיפה אני הולך, אמרתי, יאללה, חוזרים למשרד, ומסור מצאנתי את הצ'ק, לקחתי את הדירה.
גם על זה יש לי סיפור טוב, אבל בגלל שאני יודע שיש מישהו שמאזינה לנו, אני אשמור אותו.
כן, כן. ריקו, שמחתי מאוד, שמחנו מאוד לארח אותך כאן בטלפון, אנחנו שבוע הבא פינה טלפונית, אנחנו שבוע הבא, דרך אגב, אני מארח את ערן מזור, שהוא מומחה למשכנתאות הפוכות, מומחה למשכנתאות לגיל השלישי. תחום מטורף היום.
אני שבוע הבא לא יהיה.
כן, כן, אנחנו יודעים. ריקו, תודה רבה.
היה כיף אדיר, דרור אופר, באמת כרגיל, שעה שלמה, וואו, איזה שעה של נחת, וחברים, בואו נגמור עכשיו את מה שהייתי צריך להגיד בפינה בהתחלה, רוצו טוסו לקנות דירות, כי המחירים יעלו וכבר עלו.
תודה רבה ריקו, להתראות, ביי ביי.
אחלה סוף שבוע.
ביי ביי. אחרינו, כמו כל שבוע, רותי מרקוס עם מי בסול, אמרתי את זה נכון? כן. אנחנו שבוע הבא, נהיה פה אחרי גדי לוויתן עם מגשימי החלומות. המשך יום טוב, תודה רבה.